שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אנחנו בפרק 96 של פודקאסט השור והדוב.
אנחנו חיכינו קצת, היינו עושים פרק 100.
נכון. רגע, כבר אני אגלה פה מי ממלמל. אני גת מגידו, אני 20 שנה בשוק ההון, הייתי מנהלת השקעות הראשית של פסגות, היום אני שותפה ומנכלית בבית ההשקעות פיננסה קפיטל, והבאתי לכם היום וואחד אורח, עופר ינאי, ברוך הנמצא. מה נשמע?
בסדר גמור, שמח מאוד להיות פה. פגישה שנייה שלנו, אחרי המפגש שהוא בפסגות, כשבאתי להציג לך את נופר.
נכון. אז עופר הוא בעל השליטה והמנכ״ל של נופר אנרגיה והמייסד.
יושב ראש. יושב ראש, אקזקיוטיב צ'אמן.
כן.
אין זון, אבל יושב ראש.
של נופר אנרגיה והבעלים של פועל תל אביב. ולאחרונה... אני, יש לי כל הזמן פושים בטלפון עם הפרצוף שלך, ברמה כאילו קצת כפייתית. אז אני מודיעה לך מראש, על אף שאני מתה לדבר איתך עכשיו, אין סוף על הפועל תל אביב, אני אתאפק.
שאלה אחת בסוף.
שאלה אחת בסוף. ואנחנו נדבר היום על שוק החשמל ועל נופר, ויש דברים מטורפים שקורים בעולם הזה.
נכון.
ואתה יודע, כשככה התכוננתי לפרק, חשבתי על זה שאנשים, על הדבר הזה, בסוף חשמל, אני הולכת להגיד הדבר אולי הכי מובן מאליו, אבל חשמל זה הדבר הכי בסיסי. אנחנו צריכים אוכל, אנחנו צריכים חשמל.
מים בברז, ככה אנחנו תופסים את זה.
בדיוק.
ותמיד אמור להיות שם.
ויש כל כך הרבה עומק בעולם הזה, וכל כך הרבה דברים שקרו בעשר שנים האחרונות, 20 שנים האחרונות, בישראל, בעולם, כל כך הרבה רעש בעת הזו, סביב ממשל טראמפ וכו', אז אנחנו ככה ננסה להספיק לגעת בכמה שיותר, וגם להבין איפה נופר בתוך האירוע הזה. אז בואו נתחיל רגע מההתחלה. נופר הוקמה ב-2011. 2020 הונפקה בבורסה. אבל אותי מעניין רגע לפני, שנייה לשמוע על עופר ינאי, שהקים ב-2011 את נופר, והלך, אתה יודע, בסוף הסיפורים זה שהלכת קיבוץ-קיבוץ, גג-גג, והצעת להקים כזה פעילות פוטו-וולטאי, שסולארי, מאוד, מאוד קטן, אוספים, זה אפילו לא, אתה יודע, היום אנחנו מדברים בסייזים של פרויקטים, תחזיר אותנו לדבר הזה.
אז קודם כל, אין ספק שיש דברים מאוד מאוד מרגשים ומדהימים בהתחלה. פרויקט ראשון שנופר עושה, ואני מקבל תשלום ראשון, אני זוכר את עצמי בלילה מול המסך של המחשב, דומע מול העברות בנקאיות, שאני רואה שנכנס 500,000 שקל תשלום, ויש לי דמעה, כי סוף סוף הגעתי לנקודה הזו שזה... אבל אני רוצה רגע לספר את הסיפור שלי, איך בכלל הגעתי לתחום העסקי. אני הייתי ילד חכם, וכתור ילד חכם, אמרו לי, כל הזמן הסבירו, אני צריך להיות או רב או פרופסור, זה כאילו הכיוון. עכשיו, עשיתי תואר ראשון בפיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב, באמירים בעברית. וכמו כל בני דורי דאז, בשנת 2000 בעצם סיימנו את הלימודים, הלכנו ועבדנו כמתכנתים, וזו הייתה השנה של הדוט-קום, שנכנסתי לחברה 20 עובדים, אחרי חצי שנה 200, אחרי חצי שנה סוגרים את החברה וזה, וכל מי שהיה איתי מהילדים החכמים שלה של העברית, כולם חזרו לעשות דוקטורט מדעי המוח, זאת אומרת, חזרה לחיקה החם והמגונן של האקדמיה למשך כמה שנים, והם כולם בכירים ב-IBM, ב-NVIDIA, באינטל וכו'. אני אמרתי, אני רוצה לראות אם אני מסוגל להתמודד עם אתגר עסקי, והלכתי, הקמתי חברה שאתה כמו וולט של ימינו, אבל בלי הטכנולוגיה של ימינו, כי אין לך, אז, אין לך מחשבים, אין לך בטח טלפונים ניידים, אני מארגן שם איזה פטנט שאת האינפורמציה אני מעביר מהאינטרנט לקופה, לא לקופה, למכשיר הזה של הוויזה.
של הסליקה.
של הסליקה, מצליח לעקוף את בעיית הבטחת המידע, מקבל סביבת פיתוח מינג'ניקו הצרפתית, כי הם עוד אוהבים חדשנות, בונה עסק שהוא עסק מאוד מאוד יפה, ואחרי 3 שנים אני סוגר אותו, מבחינתי בתחושה של כישלון. אני על הסיפור הזה אומר לעצמי, אם אני רוצה להצליח, כמו שאני חושב שאני צריך להצליח בעסקים, כי בסוף אני ויתרתי על טיקט של קריירה בתור ברניאק, כן, בתור איזה אחד חכם, בשביל להיות בעולם העסקים. אז אני צריך ללכת ללמוד הפנדו פונדמנטל, זה הולך עושה תואר שני בבאר שבע. במרחק הימים, מה שהגביל את ההצלחה של הניסיון הראשון בעיניי, היה פחות הנושא של הפונדמנטלס, יותר משהו שהוא, פה אני מדבר לאנשים, למאזינים הצעירים שמקשיבים לנו, המגבלות שלך על עצמך, המגבלות שאתה מטיל על עצמך. אני, כשאני מקים את העסק הראשון, אומר לעצמי, אני איש מדעי המחשב, איש תיאוריה, איש מוצר, אני לא יודע למכור, לדוגמה.
זה מה שחשבת על עצמך.
זה מה שחשבתי על עצמי. קחי אותי 10 שנים קדימה, תכף נדבר על הסיפור בנופר, הכינוי שלי בתעשייה הסולארית, בשנים שאני משתלט על ישראל, זה an offer you can't refuse. זאת אומרת, מדהים במחירות, עושה את זה. אז המגבלה שלך על עצמך, זו המחשבה. בכל מקרה, מה שכן הצליח, שבשנים האלה בתואר השני בבאר שבע, היה פרויקט ייעוץ שאחד הקבוצות עשתה, והפרויקט ייעוץ על גגות סולאריים, ואני זוכר את עצמי, אז לוקח את הטלפון הנייד, E72, כי אז עוד לאייפון, זה בדיוק לפני, זה 2009, האייפון יצא רק ב-2010 הראשון, ואני קורא על, הם מראים לי תשואה של 15%, אני מסתכל, מרגע, בוא נראה, מה זה אגח חברת חשמל, 2.32%, מרגע, זה לקבל את הכסף מהמדינה, מובטח, פידים תעריף וכו', זה כמו אגח חברת חשמל, איזה סיכון יש, סיכון הקמה קטן, סיכון תחזוקה קטן, אז צריך להיות 3-4%, 15%, זה מרווח אדיר ליזם, וזה תופס את תשומת ליבי. אני קורא קצת, ואני מבין שזה גם הולך להיות משהו גלובלי, שישנה את העולם. אני אומר, פה אני רוצה להיות. ואז אני מזנק למים, בשוק מאוד מאוד תחרותי. מדינת ישראל באופן כללי, מדינה היפר תחרותית. זה נכון, גם, אבל לא נסחף לדבר על ספורט, זה נכון גם בספורט, שמתחרים כאילו אין זה. אבל זה נכון גם בעסקים. התחרותיות פה היא תחרות עזה. ואני מגיע בלי מימון, בלי זה, אבל עם הבנה שאני צריך לפלס לעצמי דרך שהיא דרך שונה, ולומד על בשרי מה זה מדינת ישראל, מנסה לעשות פרויקט ראשון, הכישלון הגדול שלי בנופר, היה שאני מנסה לעשות במושבים. התפרסמה תמה 10-10, בואו תשימו בדונה מאחורי הבית מערכות סולריות, הולך ומארגן 3 מושבים, שפיר נחלה וזרחיה, מארגן איזה ערב כזה שאני נותן הרצאה לכולם במה זה אנרגיה סולרית, אני אז הייתי הרבה יותר יפה, הייתה לי גם עוזרת שאתה יפה, מסתכלים על שני היפים האלה, ואני מספר את הסיפור אנרגיה סולארית, ואני אומר, טוב, יש איזה הסכם שאתם צריכים לחתום, מקריא להם את ההסכם, ואז יש איזה רגע, ואז סיימת לי הקריא, אז שתיקה. אז אומר לי אחד המושבניקים, אומר לי, אתה לא מצפה שנחתום עכשיו, נכון? ואז אני אומר, זה רגע האמת, אני מסתכל, ואני אומר לו, רק אם אתה רוצה שאני אטפל בך ראשון. ואז שתיקה, ואז בשורה הראשונה, מושבניק אחד עושה את התנועה הזו, של לקום. תוך שנייה, כל המושבניקים קמים מהכיסאות שלהם, רצים אליי, מתחילים להרביץ אחד לשני על מי חותם ראשון. עכשיו, זה לימד אותי לקח מאוד חשוב לגבי מה זה מחירה. מחירה, אתה צריך שיהיה לך את השליטה בידע, את ההבנה, את הכל, אבל יש גם את הרגע הזה, שהוא רגע של הדחף, של אוקיי, עכשיו הולכים על זה. אז זה בעצם תחילת הדרך. ב-2011, אני מבין שכדי להצליח בפרויקט, אגב, הפרויקט הזה נכשל בסופו של דבר, בגלל רגולציה, בגלל הקושי בהוצאת אישורים, ואז אני אומר, בשביל להצליח, אני חייב מקום שאני ידע לשלוט גם באישורים וברגולציה, ואני מצליח לפצח את האירוע שנקרא מחלקי חשמל. ופה, זה באמת, אני חושב, אירוע מדהים, כי זה תבונת היזם. בסוף שוק של 100 חברות, כולם ממומנות, עם הייעוץ הכי טוב וכולי, אף אחד לא טורח לקרוא את ספר רמות המידה, שזה התנך של הכללים, אני קורא את ספר רמות המידה, ומה שתופס את תשומת ליבי, אני אומר, כתובה המילה מחלק חשמל, לא כתוב חברת חשמל, לא כתוב קיבוץ. יש פה התייחסות שוויונית, ואני מאמין גדול שהלקח הכי גדול מההיסטוריה הקומוניסטית, שאין דבר כזה שוויון, כל שוויון הוא שוויון לכאורה, תמיד יש יתרון למישהו. אז אני אומר, ביום שתיפתח ההסדרה החדשה, יבואו אלה שיגישו בחברת חשמל, והם יהיו במערכת של חברת חשמל. אם אני אגיש במערכת של הקיבוץ, שגם יש להם אינטרס לאשר את זה, ויש פה חשמלאי שצריך לבדוק 6-7 מערכות, ולא 1,000 מערכות כמו שיהיה בחברת חשמל, והוא גם יודע לקום ב-6 בבוקר, אני משיג את התור. וזה בעצם מהלך שאני עושה, וב-29/3/2012 נופר זוכה ב-5% מהמכסה הארצית, באותו שוק היפר תחרותי, עם אנשים שהחזיקו קול סנטר שיקלידו כמה שיותר מהר, ופתאום הגיע איזה בחור שהוא בחור מבחוץ, ולא יודעים מי הוא, זוכה ב-5%.
וזה בגלל שתפסת את הברז של הקיבוצים?
את הנישה הזו של הקיבוצים, קראתי ושלטתי באמות המידה, הבנתי איך אמות המידה עובדות, וידעתי שאני יכול להתקדם ולעשות בקיבוצים. אני ממשיך עכשיו עם מודל עסקי, שבהתחלה אני סוחר את הגגות, ואז הרשות חותכת את התעריף מ-90 אגורות ל-45 אגורות, מה שלא מאפשר עוד לשלם שכירות, ואז אני מציע לקיבוצים לעבור למודל שותפות. עכשיו, זה לא היה קל, זה 2012. הקיבוצים, אני מזכיר, היו אחרי 20 שנה שהסדר הקיבוצים, שהם לא השקיעו אף פעם, הם רק קיבלו רנטות, רק קיבלו תשלומי שכירות. פתאום מגיע עוד פעם הבחור, האוצאידר, כן? הדתי, הימני, העירוני, מגיע למזרחי, מגיע לקיבוצים, האוצאידר, ואומר להם, בוא נעשה שותפות, ומודל השותפות הוא מודל ש-25% נופר, כשנופר יהיה הקבלן, 75% הקיבוצים, והמודל הזה, ברגע שהוא תופס, ברגע ששני הקיבוצים הראשונים, שקיבוץ מספר 1 זה לב, בדרום קיבוץ מספר 2 זה בית אלפא, הם בעצם יוצאים לדרך, סליחה, בית אלפא ראשון, לב מיד אחריו, הם הראשונים שיוצאים לדרך, אז יש פה איזה אירוע שכל חודש נוצרת לי שותפות חדשה. ובמבט לאחור, כשאני מסתכל על המודל הזה, אני חושב שהמודל הזה היה מודל מדהים. עכשיו, מה היה מדהים בו? אחד, אני חושב שזה קשור לשאלה שמה הדבר הכי חשוב לחברה. הזדמנות עסקית, חשוב, לא הכי חשוב. כישרון של אנשים, חשוב, לא הכי חשוב. וצירפתי לי ב-2014 גם את נדב טנה וגם את נועם פישר, 2016, את שחר גרשון מלייט. אנשים טובים היו. את סגי סנדלר שהגיע מאנרג'יקס, אנשים טובים היו. אבל זה לא הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב לחברה הוא דבר מאוד מאוד פשוט. קאש פלו, תזרים זומנים. ומה הדבר המדהים באותו מודל? אני נכנס, אני קבלן. אם אני קבלן, אני מקבל מקדמה. זאת אומרת, אני בקאש פלו חיובי מהרגע שהפרויקט התחיל. אני נותן מקדמה ספקים, ואני עדיין תזרים שהוא תזרים. זה פרויקט קצר, 3-6 חודשים, גמרתי לבנות. עכשיו אני צריך להביא הון עצמי. יש לי מאיפה להביא הון עצמי? יש לי, כי הרווחתי רווח קבלני 15%, אני 25%, במימון שהיה 80-20, זה צריך להביא רק 5%.
זה בעצם, אם המודל לא בנוי ככה, העסק לא, זה לא קורה פשוט.
אין לי מאיפה להביא הון עצמי.
אז אנשים טובים לא הכי חשוב, לא כי זה לא חשוב, אלא כי אם אין חברה, אין עסק.
אין עסק, פשוט. זה לא יכול לקרות. ובצורה הזאת, את ההון עצמי, אתה מביא מהרווח הקבלני שלך, נשאר הכסף להחזיק את המערכת, ואז פתאום יש מודל שככל שאתה צומח יותר, לחברה יש יותר מזומנים. זה דבר שהוא דבר מדהים. זאת אומרת, מה הדבר היחידי שמגביל את הצמיחה שלי? הדבר היחידי שמגביל את הצמיחה שלי, זה כמה אני מוכן לעבוד קשה, להיכנס לרכב ולנסוע בבוקר. ואז השנים האלה, זה שנים שאני עושה 80,000 קילומטר בשנה. עכשיו, שאלתי כמה וכמה נהגי מוניות, הממוצע שלהם הוא 65. זאת אומרת, אני יותר מנהג מונית ממוצע בשנים האלה, קם בבוקר, נוסע עוד פגישה, עוד קיבוץ, עוד קיבוץ, עוד קיבוץ. מאוד משתפשף בשליטה באירוע, בכניסה לישיבה ולצאת מהישיבה עם מה שאני רוצה. אור איתן, נצא לך להכיר, מימי הכדורסל. אז אור איתן, עשור אחורה, הוא מאמן אותי בכדורסל, היום כבר עובד בנופר, הוא התחיל לעבוד בנופר 2016, אבל עשור אחורה הוא עוד לא עבד בנופר, הוא מאמן אותי בכדורסל, אמר לי, אני רוצה לראות, להתלוות אליך לאיזה יום. ואז הגענו לאיזה קיבוץ, אנחנו נכנסים, והוא הקליט את הישיבה, ובתום הישיבה הוא אמר, אתה שמת לב מה היה בישיבה? אמרתי לו, לא, פגישה רגילה מבחינתי. אז הוא אומר, אני רוצה רגע להשמיע לך כמה קטעים נבחרים, וזה היה מאוד יפה לשמוע את זה. אני נכנס לישיבה, הישיבה מתחילה ככה, תשמע, חשבנו על זה, אנחנו לא רוצים אנרגיה סולארית בקיבוץ, זה נשמע לנו מסוכן, אף אחד בארץ עוד לא עשה את זה, לא מבינים את זה, לא נראה לנו גם שיש בזה כסף עבורנו בקיבוץ, שמענו גם עליך באופן אישי, דברים מאוד לא טובים, האמת שחשבנו להגיד לך שתסתובב ואל תבוא, אנחנו יודעים, למרות שנסעת 2.5 שעות, הבנו שאתה כבר פה, אז אנחנו מוכנים לתת לך 5 דקות להשמיע את מה שאתה רוצה, ואז אנחנו מסיימים את הישיבה.
קל קשה.
ככה הישיבה נפתחת. 1.5 שעות אחרי זה, זה איפה חותמים? אנחנו חותמים, פרויקט של 10 מיליון שקל. איפה אנחנו חותמים? זה עובר דרך באמת שליטה מוחלטת באירוע, שליטה מוחלטת בהבנה, קודם כל בצד הפסיכולוגיה, הבנה של הפחדים שלהם, הבנה זה, אבל גם הבנה של, אני לא יודע מי דיברתם עד היום, היום אתם, עכשיו אתם מדברים עם אדם שהכי מבין במדינת ישראל איך הדבר הזה עובד, וכל מי שאתם תרצו לשאול עליו, יגיד לכם בדיוק את הדבר הזה, שלא משנה מה אחרים אומרים, מה שהוא אומר זה מה שקורה וכו', והיכולת באמת לשייף את הכישורים האלה של המחיה, אבל גם השליטה בעצם במטריה, זה משהו שבעצם בנה את נופר בשנים הראשונות. ובשנים האלה נופר עשתה הרבה מאוד דברים גם חשובים למען השוק בישראל. היא לא רק צמחה, היא גם הצמיחה את השוק. לדוגמה, ההבנה שלנו הייתה שהשוק בישראל לא יכול להתבסס על קרקעות. כולם היו בקרקעות, אבל אמרנו, מדינת ישראל צפופה, קרקע זה דבר שיקח הרבה מאוד זמן להביא את האישורים, תמיד יהיה מי שיתנגד, בוא נלך על גגות, ואז גם עשינו גגות בקיבוצים, וגם הגדלנו את הגגות, כי הבאנו פטור לגגות. להביא פטור לגגות, זה היה אירוע שהאירוע
שזה
מדהים.
בעצם מאפשר
בלי יותר. אני יכול לעלות לבנות.
לשים גג בלי יותר.
כן, כשהיתרים, היה לוקח המון זמן, עיריות גם כל הזמן אהבו לדרוש תשלום השבחה, היית מתקוטט איתם חצי שנה, תשלום השבחה, היה כסף שיוצא לרואי חשבון, ליועצים, לרואי חוי דין וכו', בסוף היו מתפשרים על איזה עשירית ממה שהם ביקשו, ושילמת עוד 35% לכל היועצים, אבל איבדת המון זמן. ברגע שפתאום אומרים לך, תשמע, אתה יכול לרוץ קדימה ולבנות, אנחנו התחלנו לטוס קדימה. אני אמרתי, אוקיי, איך אפשר לעזור עוד למדינה, באמת באותו קונספט של על הליכי רישוי מאוד מאוד מהירים, ואז ב-2015 אני עושה מהלך שהוא מהלך מופרך. אחד הדברים שאתה לומד כשאתה ילד קטן, זה שאף פעם לא שמים חשמל ליד מים, נכון?
כן.
חשמל ומים זה לא טוב.
סוכן.
או מיו פלוטו, כלבים ומים זה לא... חשמל וזה זה לא מתחבר. אבל אני אומר, אנחנו במדינת ישראל יש לנו המון המון מאגרי מים. היסטורית, כשצ'רצ'יל שר המושבות מבקש שיכתבו לו חיבור שיסביר האם אפשר לקלוט העלייה היהודית מאירופה, 1933, ראשית ימי גרמניה הנאצית, הוא מקבל את הספר הלבן, ספר הלבן אומר, אי אפשר, אחת הסיבות המרכזיות, משק המים של מדינת ישראל יכול להכיל רק 2 מיליון איש, לא יותר מזה. עכשיו, המומחים הבריטים לא טעו בהרבה, אבל אנחנו בנינו משק מים שהוא הרבה הרבה יותר יעיל. אז התפלה זה מהשנים האחרונות, אבל כבר מתחילת הדרך אנחנו עושים שימוש כפול במים, כלומר יש מאגרי מים, אחרי שהתקלחנו, השתמשנו במים, זה עובר למאגר, המים שם עוברים שהוא תהליך של תיאור, ואז משתמשים בהם לחקלאות. זאת אומרת שמדינת ישראל מנוקדת באלפי מאגרים כאלה, ואני אומר, למה שלא נשים על המאגרים האלה מערכת סולארית, הקרקע כבר מופרת, הליך הרישוי פה אמור להיות מאוד מאוד מהיר, עושה שם קסמים באמת לפתוח את הסבך הרגולטורי, זה מסתמך על עזרה מכחלון, בימים הראשונים שלו כשר אוצר ב-2016, ו-2018, מערכת ראשונה במים, שטייניץ בא לטקס, לא מאמין מה הוא רואה, וכולם מאוד, מאוד מושרים, ובעצם כל המדינה, ואחד מהדברים שאני אוהב לראות, כשאני נוחת, בין אני בסיור במסוק או במטוס, מעל מדינת ישראל, לראות את עוד כל המאגרים האלה שיש מערכות, תרומתה של נופר לנופי ארצנו.
תשמע, אתה יודע, אתה נוגע פה בקשר בין רגולטור ליזם, בסופו של דבר לא יעזור. יזמים, יש להם את הקסם ואת היכולת להסתכל ולדמיין ולראות את לפחות 2 צעדים קדימה, ובסוף בא הרגולטור, והרבה פעמים הוא, בגלל שהוא צריך לייצר כללים והסדרם, הוא בא קצת כדי, הוא הדאונר באירוע, הוא בא הרבה פעמים כדי להוריד, ומאוד, רק מלשמוע אותך, זה מבליט כמה זה חשוב בעצם שהרגולטור יחיה לצד היזמים ויקשיב
לצד
להם.
וחשוב שיהיה רגולטור, סליחה שאני אומר,
עסקי.
לא עסקי, עם אגו. זאת אומרת, מה זה אגו? אגו של אני בן אדם בעל יכולת, אני יודע להבין, עם ביטחון עצמי, בוא תאתגר אותי יזם. אם יש רגולטורים שהם חלשים, הם פוחדים מהיזמים, אבל ברשות החשמל, בשנים האלה, מי שנכנס תפקיד יושב ראש הרשות, זה דוקטור אסף אלת, שהוא, עכשיו הוא מגיע מההגבלים, איש מבריק, נכנס לצולל המים, אז חושב שהיו אותו כמה מגישות, 1.5 שנה ראשונות, הוא אומר, אני רק לומד, אני לא זה. אבל מהרגע שהוא היה מוכן, מה שנקרא, להיכנס לדיאלוג, אז באמת דברים זה, והוא ונורית גל, דוקטור נורית גל, שהכינוי שלה היה המחשב האנושי, גם כן אישה מאוד חכמה שהגיעה ממודיעין, אז הצליחו לייצר באמת איזושהי סביבת רגולציה שאפשרה באמת לשוק לרוץ קדימה. עכשיו, אחרי המערכות הצפות, שהכנסנו את זה באמת גם כשינוי, שהרגולטור אמר עכשיו, תשימו מערכות צפות בכל הארץ, וככה זה קורה. עוד דבר שאני חושב ומבין, שמדינת ישראל, מה שאנחנו יודעים עליה, שהיא, בסוף יש לנו שכנים, כן? אבל השכנים שלנו הם לא שכנים שאנחנו דופקים להם בדלת לבקש כוס סוכר, כן? כשחסר.
כן,
או
פחות.
או קצת חשמל, כשאנחנו בבעיה. אז אם אני נגיד בספרד, יש לי את פורטוגל מצד שמאל ואת צרפת מצד ימין, אז איתם אני יכול לשחק בעבורות חשמל. אבל ערב הסעודית, ירדן, סוריה, לבנון, קצת מצרים, קצת פחות, אז אנחנו אנרגטי. ברגע שאנחנו אנרגטי, אנחנו נרגיש את מה שכל העולם ירגיש בעוד כמה שנים, זה הבעיית מה אתה עושה עם כמות האנרגיה של אנרגיה מתחדשת כשאין מה לעשות איתם, ואז בשלב כבר ב-2018 נופר היא בין החברות הראשונות בעולם שמתחילות ללמוד אגירה, כי להבנתנו אגירה זה הולך להיות משהו מרכזי בעולם האנרגיה המתחדשת, ב-2020 בעצם כבר שמים את המתקן אגירה הראשון בישראל, וזה בעצם אקורד הסיום של נופר הקטנה ששינתה את השוק בישראל, שמה מערכות שפות, שמה את הכניס את החשמל לקיבוצים, והתקינה מתקני הגירה הראשונים, וב-2020 אנחנו הולכים להנפקה. ופה את יכולה לעבור לדבר על נופר הגדולה.
כן. אז נופר הגדולה, כשמסתכלים עליה היום, בפער של כמה שנים האלה, היא חברה גלובלית.
נכון.
היא פועלת ב-10 מדינות באירופה, פועלת בארצות הברית. יודע, אז איך מקבלים בכלל החלטה? עשית בישראל, יכול סמן וי.
אז אני זוכר...
איך מקבלים החלטה, איך בוחרים? איך...
אז אני זוכר שהיה... יש כל מיני טוקבקים שנתקעים לך בראש. היה איזה טוקבקיס שנופר זה, שכתב, מה גורם לחברת גגות מוצלחת ומבריקה ככל שתהיה ישראלית לחשוב...
שהיא מסוגלת?
שהיא יכולה לשחק במשחק הגלובלי, כן? אבל אני הכרתי ביכולות שלנו, וגם ידעתי שהצוות שיש לי הוא צוות של אנשים שבאמת שנים עשו בית ספר לכל השוק בישראל. נדב טנא, שחר גרשון, נועם פישר, סגי סנדלר, כל הצוות המייסד של נופר, זה אנשים ששנים עשו בית ספר לכל השוק בישראל, כשהם outnumbered, כשהם מול אנלייט, מול EDF, מול אנרג'י, מול חברות שהיו הרבה יותר מתוקצבות מהם, הרבה יותר גדולות מהם, עדיין עשו בית ספר לכל החברות האלה. אז אני אמנתי באיכות שיש לנו, ובתור ראש המערכת, התפקיד שלי אז היא לבחור את האסטרטגיה. ומה שאני ישבתי עם עצמי אז, רגע אחרי שבעצם הנפקנו, הנפקה מאוד מוצלחת, הכי גדולה בעשור
שקדם לה. כן, גם הייתה תקופה, ריבית זולה, אנרגיה ירוקה זו הדבר הכי...
שיא אנרגיה מתחדשת, שיא השיאים שהאנרגיה מתחדשת.
והיה ברמה שבמדד המניות ובבורסה, פשוט הייתה תחלופה, יצא כל הדברים...
כל הפוסילי, נדלן, ואנרגיה מתחדשת נכנס. הנפקנו בשיא של השיא מבחינת הסגמנט, וכשאני יושב עם עצמי רגע אחרי ההנפקה, אני אומר לעצמי, טוב, עידן הכסף הזול נגמר. זה מה שאני אומר לעצמי. כי הכסף הזול הוא שנים חי על הדיפלציה של סין, שסין בעצם יצאה לעולם, אבל ברגע שהממשלות ריססו הליקופטרים, אתה יודעת איך קראו לזה בקורונה.
כן, הליקופטר מני.
כסף, כסף, כסף. היה ברור שעודף כסף יביא אינפלציה. אינפלציה, בסוף השווקים יודעים להתמודד רק בצורה אחת, הבנק המרכזי מעלה את הריבית, ובמצב כזה אנחנו הולכים, נגמר עידן הכסף הזול. עכשיו, אם נגמר עידן הכסף הזול, והאנרגיה המתחדשת לכאורה מתבססת על כסף זול, כן? כן. כי על מה מבדיל בינה לבין תחנת כוח, שהעלות עצמה, אחרי שגם מה תחזיר את ההון, זה עלות אפס. אז אנחנו, אני אומר לעצמי, הגידור הטבעי לכסף יקר, שבדרכו אלינו, הגידור הטבעי זה לעשות פרויקטים בצורות גבוהות. עכשיו, איך אני עושה פרויקטים בצורות גבוהות? מקבלים את ההחלטות הבאות. אחד, אנחנו נעבוד בכמה שווקים. תכף נגיד, איך בחרנו להיכנס לכל שוק. אחד, אנחנו נעבוד בכמה שווקים. הדבר השני, זה, אנחנו לא רק נעשה את הפרויקטי יוטיליטי, שזה כאילו, האחריות הגדולות שהיו, Enlight ו-Energix, היו קונות פרויקט גדול, ומקימות אותו, ועובדות בשווקים שהם שווקים מבוססים כבר. אנחנו לא נלך דווקא לשווקים המבוססים, כי בשווקים המבוססים יש סיכון לירידת מחירי החשמל, כי יש הרבה מאוד סולארי, והרבה מאוד יבזים נמצאים שם. ואנחנו נעשה דברים שאחרים לא עושים. ייצור מבוזר והגירה. הגירה אז אף אחד לא עושה, היום כמעט כולם עושים, כן? אז אף אחד לא עושה, וייצור מבוזר, גם היום זה מאוד מאוד קשה לעשות. אז ההחלטה שלנו, שאנחנו הולכים להיות בהרבה שווקים, עם כמה הזדמנויות, נדע בכל שוק למצוא את מה שייתן לנו את התשואות הגבוהות. זה בעצם מה שמוציא אותנו, מה שמוציא אותנו לדרך. ואז מתחילה שנת 2021, שהיא שנת העסקאות של נופר. אנחנו, בעצם עסקה ראשונה, זה היה לסגור את סבינר, שבעצם הרחבה של הפרויקט, שהגיע ירושה מקרן נוי, שזה היה בספרד, בניגוד לאסטרטגיה, כי ספרד היא שוק מבוסס, אבל ניצלנו שם את העליית מחירים שהגיעה ב-2021 בשביל לנעול PPA'ים, וככה בעצם השארנו לעצמנו אותו למצואות הגבוהות גם בפרויקט ההוא. אבל מיד אחרי זה, בפברואר, אנחנו סוגרים את עסקת סאנפריים, שזה עסקת של פלטפורמה של ייצור מבוזר באיטליה. אני פוגש
את... תסביר רגע מה זה ייצור מבוזר.
ייצור מבוזר, בגדול, בעבר הוא היה מדבר רק על הגגות. הרי כשאנחנו עשינו פרויקט של גגות, וגם כשהנפקנו, אמרנו, תקשיבו, בעצם מגה של גגות הוא שווה 8 מגה של קרקע. כי הסולארי זה כאילו אולי הכל זה אותו פאנל ואותו זה, אבל אתה על החשמל, על הגגות, אתה מקבל כסף הרבה יותר גבוה. אז היה 17 אגורות על קרקע ו-45 אגורות על הגג. אז נשאר לך הרבה יותר, כלומר, מגה של גגות שווה הרבה יותר, ואנחנו מבינים שמאוד גם קשה לעשות את זה, כי אנחנו יודעים כמה זה מאתגר לעשות זה בנופר, אתה צריך מערכת שהיא מנגנת ושהכל עובד ביחד. אני פוגש צוות של 4 יזמים איטלקיים, שמסבירים לי את הוויז'ן שלהם, מסבירים את הסביבה, את הסביבה הרגולטורית שם, שיש שם באיטליה, נותנים גו, ובעצם מתחילה להיבנות לה, לאט לאט, מעין נופר, כמו נופר ישראל, אבל באיטליה, אוקיינוס כחול, כלומר מדינה גדולה בערך פי חמישה בשטח ממדינת ישראל, גם מבחינת אוכלוסייה, והרבה פחות תחרות, זאת אומרת, בישראל כולנו מאוד תחרותיים, ואנשים זה, שם הם אנשים יותר רגועים.
איכשהו, זה באמת המסקנה שמגיעים אליה כל פעם, כשיושב יזם שמסביר שהוא יצא לחול,
הרבה יותר קל להצליח בחול.
הספורטיביות הישראלית, התחרותיות, היזמות, לא יושבים בשקט, אשכרה.
חד משמעית. ואם אתה מצליח למצוא איזה אירופאי, במקרה שלנו איטלקי, שאוהב לעבוד ולנהל לך שיחות עבודה באחת בלילה, כי יש משהו שהוא לא הבין, אז אתה יודע שנפלת טוב.
אז בעצם לקחת את כל הניסיון של להצליח לבנות את זה בישראל.
נכון.
ובמודע הלכת לשוק לא בשל.
נכון. שוק שהיה בתחילתו, אבל עם רגולציה מתאימה. כי אמרתי, את כל הידע הנצבר, מה שלי לקח כמה שנים ללמוד, אני יכול עכשיו לתת לחבר'ה, זה ארבעה חבר'ה בוגרי מקינזי, בוגרי לונדון ביזנס סקול, מוכשרים, אבל גם כאלה שבאו לעבוד. נדע לתת להם את הידע, נותנים להם את הידע. הנופר, החברה מלווה אותם בשיחות שבועיות, נדב שם עושה עבודה, שחר עושים שם עבודה בכל התהליך, ובעצם אנחנו מצליחים לבנות חברה שהיא מאוד מאוד דומה לנו, שאגב משיגה אותנו בקצב ההתפתחות, היא כבר בג'יגה, את הג'יגה הראשון שלה, היא משיגה תוך 3 שנים, נופר את הג'יגה הראשון שלה, לקח לה להשיג 5 שנים מרגע שהיא חברה ציבורית, ו-14 שנה מרגע שהיא נוסדה. אז זה בעצם הכניסה הראשונה, פרסונלי, קשר פרסונלי, שנוי דור מקרן נוי מכיר את אותו בחור, את אנטוניו, ברכת הדרך מבחינת הבנה של הזדמנות הרגולטורית, וזו העסקה הראשונה שאנחנו עושים יצור מבוזר. לבריטניה, שיש לנו שם שתי הזדמנויות, נכנסתי בצורה אחרת. אמרתי, מה שוק החשמל הכי מפותח באירופה, בריטניה? אני רוצה סמינר על שוק החשמל באי הבריטי. 3 ימים סמינר בלונדון, המדריך מדבר במבטא סקוטי, במהירות C ועם המון מונחים טכניים, מסתיימים ה3 ימים האלה, אני אומר לצוות שהיה איתי, טוב, 3 מסקנות. מסקנה ראשונה, אנחנו חייבים להיכנס לתחום ההגירה במהירות כמה שיותר גדולה, כי זה כבר קורה. מסקנה שנייה, חייבים הזדמנות הגירה בבריטניה, תחפשו וזה. מסקנה שלישית, כולכם הולכים לשיעורי אנגלית. איבדתם, ראיתי, קלטתי שאיבדתם את המדריך יותר מדי פעמים, כולכם הולכים שיעורי אנגלית. אז זה בעצם תובנה שאנחנו חייבים להיות שם, אנחנו בעצם, חודש אחרי זה מקבלים איזה טיזר מדלויט, שיש איזה קבוצה בריטית שמחפשת שותף, וזה מה שמייצר את אטלנטיק גרין, שכבר יש לה את פרויקט בקסטון שעובד, ואת פרויקט סלר, את הפרויקט הגדול בבריטניה שנמצא בהקמה, ונותנו גם המון ידע והמון ביטחון לגבי איך עושים הגירה בשווקים הגלובליים. אנחנו מוסיפים דבר נוסף, כי בסוף הצועות הכי הכי גבוהות שאתה יודע לעשות באנרגיה מתחדשת, זה באם אתה יודע לפתח פרויקטים. אז אנחנו מצליחים למצוא גם דרך איזה קשר של בחור שעבד בגרמניה ושמע עלינו וזה, איזה בחור בריטי נוסף, אנדרו מידלטון, ש10 שנים עשה את העבודה הזו של פיתוח פרויקטים אפס עבור הנואה קיוסל. הנואה קיוסל זה יצרן תאים דרום קוריאני, ו... התפיסה שלהם הייתה שהאירופאים לא רצו לקנות מהם, אז הם יפתחו את הפרויקטים, ימכרו את זה לאירופאים, התנאי יהיה שהם יקנו את הציוד. בשורה התחתונה צברו שם ניסיון אדיר בפיתוח פרויקטים מאפס, ואנדרו אחרי עשור שהוא עשה עבודה מדהימה שם, אומר, אני רוצה להוביל ספינה משלי, אנחנו נפגשים עוד פעם בלונדון, אני ארוחת צהריים, הולכים לעשות טיול בחדרי המלחמה של צ'רצ'יל, דמות שאני מאוד, מאוד אוהב, ואנחנו מתחברים. אני אומר לו, אנדרו, אתה מוכן לאתגר? זה עבודה מאוד קשה, זה לא מה שהיית רגיל. אנחנו בנופה עובדים מאוד קשה, בצורה מאוד אינטנסיבית, יוצאים לדרך, הוא היום יושב על 5 ג'יגה חיבורים, השוויץ' הזה לפני רפורמת השערים, שעכשיו הייתה בבריטניה, אחרי הרפורמה זה מן הסתם יהיה קצת פחות, השוויץ' הזה זה כמה מאות מיליוני פאונד, שזה מדהים, כי באמת בכסף קטן, אבל נכנס באמת מישהו שיודע לפתח פרויקטים שהם פרויקטים מאפס, אבל זה קבוצה שעושה רק פיתוח, ואנחנו עושים גם בכל הפלטפורמות האחרות, גם תעשו פיתוח של פרויקטים. אז בעצם איטליה זה המהלך השני, אחרי זה אנחנו מחפשים איך להיכנס למזרח אירופה, השווקים היותר בתוליים, לוקחים צוות משיקון ובינוי, מתנצל, סליחה, סליחה נתי, אבל צוות מהנדלן שלהם, כי הם עשור עובדים שם בעצם בתוך העולמות האלה, ואני אומר לבחור הראשון שמגיע, אני אומר לו, הוא אומר, תקשיב, אני נדלן, אני לא מבין אנרגיה. אמרתי לו, אני מעדיף שלא תבין אנרגיה. אני רוצה ללמד לך אנרגיה מאפס. אני מעדיף שתגיע, תבול הרסה באנרגיה. אני רוצה ללמד אותך. וזה בעצם יצרנו את הפעילויות במזרח אירופה, שזה פולין, סרביה, פולין, סרביה, רומניה. ההצלחה הגדולה ביותר זה ברומניה, שוק שהוא רגע לפני ההתפוצצות, מצליחים לתפוס שם באמת כמות מאוד מאוד יפה של חיבורי רשת, לייצר פרויקט עובד ראשון מיידי עם אקונרג'י, שהם צריכים את הוולידיישן הזה רגע לפני הנפקה שלהם, הפרויקט הכי גדול במדינה, ומצליחים בעצם לייצר את הריצה קדימה, והשלב האחרון, באמת באותה התרחבות, לפני הדברים שמגיעים מאוחר יותר, שנגיד כמו גרמניה, בהתרחבות זה בעצם ארצות הברית. ארצות הברית זה המקום שאנחנו פחות מצליחים בו. זה ניסינו להיכנס דרך חברה שהיא חברת גגות, שני יזמים שפחות הסתדרו אחד עם השני, מאוד קשה לנהל.
מקומיים,
מאוד קשה לנהל, עומדים שמאוד, זה לא כמו אירופה, מאוד קשה לנהל גם משטר מס שונה, גם כללים שונים, גם מרחק גיאוגרפי שונה, ובסופו של דבר, הטרנראונד שאנחנו צריכים לעשות בארצות הברית, קורה כשאנחנו מביאים את אלון רווה. אני מגדיר בעצם שמי שאני רוצה לפעילות ארצות הברית, זה בן אדם שבפרופיל יכול להיות מנכ״ל נופר. כי אני מבין שמנכ״ל ארצות הברית חייב להיות עם רמת עצמאות כזו, ואתה צריך מישהו, כמו שאמרתי לך לגבי רגולטור, מישהו עם אגו. כן. מישהו שיודע להגיד, אני יודע לקבל החלטה ימין ושמאל, מישהו צריך לדבר, לקבל אישור מהספינה הם כל הזמן. ואלון רווה, שהיה מנכ״ל שיקון ובינוי, בתפקידיו, תפקידים נוספים גם אחרים, אדם עם רזומה רציני, מגיע, עושה שם את הטרנראונד, והיום גם שם, הזווית שבעצם זיהינו שם כזווית, שהיא גם חסינה, גם תשואות גבוהות, וגם כל שינוי שטראמפ יעשה כנראה שידלג עליה, אז הזווית שמתקנה הגירה, אז עכשיו מתקדמים בצורה חזקה שם.
אז אנחנו כבר נדבר על ארצות הברית, אבל איפה נמצא שוק החשמל באירופה? הרי היה מלחמת רוסיה אוקראינה, והאירופאים מצד אחד נורא רצו עם האנרגיה המתחדשת, ויש יותר חשמל מאנרגיה מתחדשת ממקורות הפוסיליים, אבל מחירי החשמל זינקו, וזה נכון שהם מאוד ירדו בשנה האחרונה, אבל הם עדיין יותר גבוהים. יותר גבוהים, וזה עול. זאת אומרת, מה אתה רואה שהולך שם? זאת אומרת, במובן מסוים, המקום שאתה מדבר על שוק בשל, לא בשל, יש המון מה ללמוד מהאירופאים, כי הם כל הזמן צעד לפני כולם.
אירופאים קודם כל זה...
כאילו, הם עושים את הטעויות בשביל אחרים.
כן, תראי, יש נגיד, בסוף בתפיסות, יש לך את הבריטים, שהם באמת נורא מתוחכמים, גם עם הומור קצת לפעמים, אבל הם מתוחכמים וזה, אבל בוא נגיד שהקלאסי, הסטנדרטי, זה באמת השוק האירופי, שכל מדינה משכפלת השוק, משכפלת את מה שקורה בשווקים אחרים, ולשם יש באמת מדיניות שוק, שמדיניות שוק אמיתית. האמריקאים, יש להם איזה שוק שהוא שוק קצת מוזר בפני עצמו, שמצד אחד הם מטילים מכסים שמעלים את מחיר הציוד, מצד הם נותנים הטבות במס, ומצד שלישי, עוד איזה הבדל במקרו, ארצות הברית יש לה המון, המון מקורות אנרגיה טבעיים. כל חיבור נפט שם, יש את הלהבה הזו של הגז הטבעי, שהוא תוצר הלוואי לנפט, אז הם יכולים בעצם לרתום אותה לחשמל שהוא מחיר רצפה.
כן.
ולכן ארצות הברית נהנית ממחיר אנרגיה, שמחיר אנרגיה נמוכי, והם חשבו שהם צריכים סובסידיות, אני לא חושב שהם צריכים כבר סובסידיות, כלומר אם הם יורידו את המכסים, יורידו את הסובסידיות, הם יכולים להיות כמו האירופים.
זה מעניין, אתה אומר, אם לא יהיו מכסים, אבל גם לא יהיו סובסידיות על האנרגיה המתחדשת.
תורידו את ההתערבות, תורידו את ההתערבות, האנרגיה המתחדשת תדע.
עסק כלכלי עומד בפני עצמו, גם בריביות של היום?
גם בריביות של היום, אולי לא הכל, כן, יש, לא יודע, offshore wind, זה כנראה פרויקטים שלא הייתי עושה בסביבת הריבית של היום, אבל מתקני הגירה בוודאי, וגם פרויקטים שהם פרויקטי ייצור. עכשיו, השוק האירופי, אבל מבחינתנו, זה בית ספר שהוא בית ספר מעולה. מה שאנחנו לומדים שם זה את כל, איך עובד את מערכת החשמל, איך מתחשבנים, והדבר הזה מלמד אותנו המון בהסתכלות קדימה. עכשיו, עוד דבר מעניין שאתה רואה באירופה, נגיד בניגוד לישראל, וזה אגב משהו מאוד מיוחד בישראל, הצריכת האנרגיה ב-UK, 264 טראוואט אור, יציב 3 שנים על הטראוואט אור. מדינת ישראל בזמן הזה עברה מ-70 טראוואט אור ל-80 טראוואט אור. אירופה נמצאת בבעיה של דעיכה בצריכה. ילודה שהיא שלילית, הגירה החוצה ודעיכה גם בתעשייה, וזה מה שיצר בסופו של דבר אז את אותם מחירים, שמחירים שקצת ירדו. מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו כן רואים חזרה לעלייה בצריכה, שמגיעה ממקורות של חשמול של הצי החשמלי, מעבר למיזוג, שיש שם פחות, והדבר האחרון, שהולך להיות חתיכת בום, גם בארץ וגם באירופה, בארץ הרבה הרבה יותר, כי אנחנו תמיד מדינה שנזכרת מאוחר, זה הסיפור של דאטה סנטרס, שבעצם הולכת להוסיף פה בבת אחת עוד כמות סופר משמעותית, נגיד אם אנחנו מדברים על בריטניה, אנחנו מדברים על כמעט להוסיף 50% לצריכה רק על דאטה סנטרס, בטווח של 6-7 שנים הקרובות. עוד פעם, מדינה של פלט 3 שנים, ששום דבר לא, שום דבר לא זז.
אתה בעצם אומר שהדבר הזה, זאת אומרת, גם אם ירד הביקוש לחשמל, הכניסה של דאטה סנטר זה...
הכניסה של דאטה סנטר צפויה לעלות מאוד את הביקוש, את הביקוש לחשמל, ובסופו של דבר, זה גם מוצרים של כלכלה דיגיטלית שנכנסים, של קריאת... כן.
אבל אני מנסה להבין, כאילו, מה הסטטוס קוו, או מה נקודת שיווי המשקל, לא סטטוס קוו, מה נקודת שיווי המשקל, לא עכשיו תגיד לי מחיר, כאילו, בבחינת הדינמיקה באירופה, יש דברים שיגיד, אוקיי, מה הם עשו לא בסדר, או שפשוט הגירה תפתור אותם, כי כל העניין של ההתבססות על אנרגיה מתחדשת, ופתאום היא לא זמינה וכולי, זאת אומרת...
אז הדבר יפה שגם צריך לכתוב ספר, לא יודע אם קראת, חדש תחת השמש, הוא באמת עוסק בסיפור הזה של המעבר של העולם אנרגיה מתחדשת, זה קצת כמו, אני חושב שהפוזיציה המיוחדת שאני נמצא בה היום, זה כמו להיות כמו איזה מורה או גננת, את יודעת שאת רואה ילדים מתפתחים, אז את כבר, אז אם את נמצאת כבר בשוק שהוא עכשיו נמצא בשלב מסוים, את כבר יודעת לאן הוא התפתח. אז הפוזיציה שלנו היום היא מבינה מה קורה בכל שוק, ובגלל שאנחנו מבינים מה קורה בכל שוק, אנחנו גם יודעים מה הדבר שנכון לעשות באותו שוק. לדוגמה, גרמניה, שוק חשמל מאוד עמוק, כן? הכי עמוק באירופה, 600 טרוואט אואר, חיפשנו איך נכנסים לשם, אבל בגלל שעוד פעם הריבית נטולת הסיכון, האגחים שם מאוד זה, אז הכל, צורות האקוטי היו מאוד מאוד נמוכות, לא היה אטרקטיביים מבחינתנו. הדבר היחידי היה להיכנס במקום שפתאום יש צורך, והשמרנות הגרמנית לא תאפשר, וברגע שאני קורא סקירת שוק על השוק הגרמני, שהם מחברים ג'יגה בחודש, ג'יגה בחודש, והרוב במתח נמוך, כשהמשמעות של מתח נמוך, זה הפנל הסולרי שאתה לא יכול לחבות, כי זה על הגג של גברת כהן, כן? אתה לא יכול לחבות אותו. ואז המשמעות היא שבעצם הם בהכרח מגיעים לסיטואציה של עודף אנרגיה בשעות מסוימות, ופתאום דעיכה באנרגיה, ואז אני אומר, אוקיי, אנחנו פה יכולים להיכנס עם מתקני הגירה, ואנחנו עכשיו מקימים מתקן הגירה גדול בגרמניה, בצועות מדהימות, יחסית עוד פעם לסביבת הסיכון. אז מבחינתנו אנחנו מסתכלים על כל שוק ואומרים, אוקיי, בשוק הזה מה הדבר הכי נכון לעשות, וככה מצליחים גם לשמר את אותה תשואה גבוהה, או את היחס שאנחנו משתמשים בו, שזה EBITDA לקאפקס של 16%, כשהממוצע בתעשייה הוא 10%.
בוא נדבר רגע על ארצות הברית. אז בסופו של דבר, בשנים האחרונות, עד בממשל הקודם, היה מה שקרוי תוכנית ה-IRA, חקיקה מאוד פרו-אנרגיה ירוקה, סובסידיות ועידוד של הדבר הזה, ואפילו עצירה של רישיונות וכולי באנרגיה פוסילית. ואז מגיע טראמפ, שבסוף לא מפתיע, זאת אומרת, היה ברור שאם הוא הופך להיות נשיא, זאת האג'נדה שלו, זה גם היה בקדנציה הקודמת, זה היה מאוד...
אני חושב שהנשיא האמריקאי הנוכחי, אנשים נוטים קצת לזלזל בו בגלל הצבעוניות שלו, והעובדה שהוא מצייץ בטוויטר וכולי, אבל זה הממשל האמריקאי, שמגיע עם התוכנית הכי מקיפה, הכי מסודרת לשינוי פניה של אמריקה, הכי משמעותית מאז ימי FDR, כן, של ה-New Deal ובעצם במלחמת העולם השנייה. וכמובן הם לא מתכננים רק על טראמפ, מתכננים על טראמפ ועוד שתי קדנציות של ונס, שימשיך אותו לשינוי פניה של אמריקה, לאמריקה שבאמת לפי ערכים הרפובליקאים וכו'. ובאירוע הזה... אני חושב שברגע שהוא ניסה לעשות את הסיפור המחסים, את מה שקרה בשוק המניות הוא לא ספר, את מה שקרה בשוק האגח הוא ספר מאוד, כי אגח, ברגע שהאגח מטפס מעבר טווח מסוים, אז זה כבר ספירלה שהיא ספירלה מאוד מאוד.
בפרק הראשון של הנכדים המייסדים מבית עלינו, יהונתן אדירי וראובן טאוב מתגרשים מהווילה בג'ונגל.
טורקיה, פעילה בסוריה. מה שאנחנו רואים בסוריה, מה שהקן פידן עושה, זה בעצם פלייבוק, שהולכים ומשכפלים אותו מדינה אחרי מדינה, ואם אתה חושב וילה בג'ונגל, אתה לא מסוגל להתמודד עם הדבר הזה.
חפשו אותם, הנכדים המייסדים, יהונתן אדירי וראובן טאוב, בכל אפליקציות הפודקאסטים.
אז אתה בעצם מרגיש שהפעילות שלכם, ובאופן כללי, חברות שפעילות בעולמות האלה של אנרגיה מתחדשת בארצות הברית, לא נסגרה עליהם ה...
לא, קודם כל, את ה-ITC הם לא יבטלו, זה כנראה כן הולך למות מיטת נשיקה ב-2030, ואז עד אז צריך
להתארגן. תגיד רק מה זה ITC?
ITC זה אותה, נקרא לזה ככה, זה הכלי האמריקאי שמאפשר לעשות פרויקטים בלי הון עצמי. כי הם אומרים, אנחנו נשתתף ב-30%, תביא איזה שותף מס, מישהו שהרוויח, הוא יקבל זיכוי מס על זה. אבל אז האמריקאים, בתחכום האופייני שלהם, אומרים, אוקיי, 30% ממה? מהעלות, אבל מה זה עלות? התלות יכולה להשתנות. אז זה לא, אי אפשר להשתמש בעלות. אז אנחנו נעשה את זה מה-Fair Market Value, מה-FMV. כמה זה הפר מרקט וליו? הפר מרקט וליו הוא 180% על העלות. אז אתה פתאום מקבל 54% מעלות הפרויקט בסבסוד, שזה כן. משוגע, את יודעת.
כן.
כי אתה מקבל חוב של 50%, אז קיבלת חוב 50%, 54% קיבלת סבסוד, בעצם אתה לא צריך להביא עון עצמי, אז החגיגה הזו של לא להיות מסוגל, לא צריכים להביא עון עצמי, היא תיגמר. עדיין אני חושב שאנחנו נראה גם בארצות הברית יכולת לקיים פרויקטים, כל פעם ברגע שהם גם יבטלו את כל המכסים המיותרים וכולי, אז האנרגיה המתחדשת, והאנרגיה המתחדשת של 5 שנים מהיום, היא אנרגיה מתחדשת גם יותר יעילה מהאנרגיה המתחדשת הנוכחית, כלומר יכולת ההפקה שלה, העלויות שלה יותר נמוכות, ולכן בסופו של דבר גם ארצות הברית יהיה שוק שהוא שוק יציב קדימה. היו קצת שינויים, אבל גם שוק שהוא יציב קדימה.
זאת אומרת, מבחינתך, טראמפ מחפש איזושהי נקודת איזון, הוא לא בא להרוג את זה. הוא פשוט...
הוא מחפש...
זאת אומרת, יש לו גם את הבייס לו, את העניין של עוד רישיונות, עוד נפט, עוד גז, אז איפה...
הוא מחפש נקודת איזון. יש... איך קראו לראש ממשלת בריטניה, שאחרי 3 שבועות עיפו אותה? זוכר את השם שלו?
כן, לא.
תרזה מי יכול להיות?
לא סגורה על זה, אבל... כן, זאת שעשתה איזו תוכנית והלכה.
אז היה שם את הבונד ויג'ילנדיז, כי ברגע שהיא באה עם התוכנית, שאמרה, אני מבזבזת יותר, ואני מורידה מיסים וזה, אגח בריטניה עלה מ-4% ל-8%. בשנייה שזה קורה...
שוק האגח לחץ לה על הברקס.
בדיוק. עכשיו, לכן אני אומר, טראמפ הוא לא סופר שוק המניות, כי מה אכפת לו? הוא אומר לחברים שלו לעשות שורט והם מרוויחים. אגח, זה ספירלה שאם הוא ייכנס אליה, הוא גם הוא לא ידע לצאת ממנה.
במיוחד שיש לו צרכי מימון כאלה מטורפים בשנה
הקרובה. ועם החוב,
בדיוק.
ועם החוב האדיר
שלו. אגב, מה שמדהים זה שלפני הכרזה על תוכנית המיסים, אם אתה מקשיב לסקוט בסנט ולמי שמדבר מטעמו, הם דיברו ממש ספציפית, הלכו על הראש של תשואת אגח ל10 שנים. אני מדברת פה על זה המון, כי בסוף...
זה הסיפור.
כאילו שאנשים הם היו מבינים את הדבר הזה, זה...
כי זה המורגג'. המורגג' אז התחילו פשיטות רגל, התחילו פשיטות רגל להיכנס פה מ-2008.
ואז כותבים כותרות שיש משבר אמון עם הממשל האמריקאי, שהוא בסוף תוצר של... אני לא בטוחה בכלל שיש משבר אמון, אני לא חושבת שיש משבר אמון, אבל זה מה שמפרשים כשרואים שתשואת אגח 10 שנים חוזרת ל...
נכון.
כבר ביקרה ב-5%.
ואני חושב שבסופו של דבר יש משבר אמון. תראי, אנחנו חיים בעידן של הפקס האמריקנה, כן, הביטוי המקורי זה פקס רומנה, השלום הרומי שאפשר לעשות עסקים בכל העולם, אנחנו בפקס אמריקנה, שאני חושב שהשיא שלו היה ב-92, שיש לך את בוש, מלחמת קווייט, שבעצם דומיננטיות מדהימה של הצבא האמריקאי, תוך 3 שבועות מפרק את הצבא העיראקי, עם טכנולוגיית שלבבים שלאף אחד לא היה אז, ומדברית מועצות שמתפרקת, אז אנחנו נמצאים באיזה עידן של מעצמה אחת הזה, אני חושב שהעידן הזה כבר מגיע לאט לאט לסופו, וזה כן, בסופו של דבר, אומר שכנראה תשואות וכולי בארצות הברית יהיו פחות טובות, כי הדיל של ארצות הברית היה עם העולם, אנחנו ניתן לכם סדר וביטחון, ואתם תיתנו לנו השקעות עוניות. אם סופרים את כל האקוויטיס בעולם, 72% נמצא בארצות הברית. כל האקוויטיס בכל הבורסות. זה מצב שבעיניי הולך להשתנות, כי הוא לא יכול להיות מוסבר רק הדרך חדשנות של כל החברות הגדולות שם. וברגע שטראמפ באמת זיהזה את הסירה, אני חושב שהמשק האמריקאי כן צפוי להיות בצורות שמצורות צורות חסר. אנחנו אבל נמצאים בסוף במשהו מאוד פשוט. אנחנו מוכרים חשמל, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים מחירת חשמל, לייצר את הקשלו הכי טוב לחברה, ואני חוזר לאותו רגע בודד, אחרי הנפקה מאוד מוצלחת, מה הדרך הנכונה? ריבוי שווקים, צורות שהן צורות גבוהות, ריבוי שווקים, יש בעיה בשוק, יש לך שווקים אחרים להישען עליהם, תשואות גבוהות, תזרים זומנים חיובי גדול מאוד, גדול מאוד לחברה. זו הדרך בסופו של דבר הבריאה, לנווט בעולם הסוער הזה שאנחנו נמצאים בו.
בוא נדבר רגע על ישראל, על... קצת להסביר את שוק החשמל פה, קרו בו כל כך הרבה דברים רגולטוריים בשנים האחרונות, עד כדי מחירת חשמל פרטית. מה מבחינתך, אם אתה עכשיו מקשיב לך הרגולטור, מה יש לך להגיד לו? אני בטוחה שאתה מדבר איתו גם מחוץ לפודקאסט השור והדוב. אבל מה, זאת אומרת, בנקודה שנמצאים עכשיו, מה אתה חושב שצריך לעשות, ולאן אתה חושב שזה הולך?
בוא נגיד איפה אנחנו נמצאים כרגע. אנחנו נמצאים כרגע בנקודה שמחירי החשמל הם בעלייה. חלק גדול מהעלייה נספג בכל מיני תעלולים חשבונאים, שהצרכן לא הרגיש את העלייה, אבל בעולם הייצור, באותו דוח שרשות החשמל מוציאה, בשנתיים האחרונות, מחיר החשמל עלה מ-31 אגורות ל-37.5 אגורות. זה אינדקסציה של 10% בשנה. אנחנו רק בראשיתה של העלייה, זאת אומרת, מחיר החשמל ילכו ויעלו עוד. העלייה הזו התרחשה במקביל לכניסה מסיבית של אנרגיות מתחדשות.
שזה הכי לא אינטואיטיבי.
וזה הדבר הפוך מכל מקום אחר שקרה בעולם, כי אנרגיות המתחדשות אמורות לכסח לך את החשמל היקר, ולתת לך לצוף פתאום על חשמל שהוא בעלות משקית של אפס, כי לא שורפים דלקים. איך הרגולטור צריך לעשות את זה, זה משהו שתכף אולי שווה להרחיב עליו, ומפה קדימה, אנחנו גם נמצאים, לדעתי, בסיכון הולך וגובר, לסנריו הספרדי, מה שקרה לפני כמה שבועות בספרד, שהפסקות חשמל משמעותיות. עכשיו, איך זה הגיע ואיך זה קרה? אז קודם כל, אנחנו שוק חשמל, צריך להבין מה מאפיין את שוק החשמל שלנו. אנחנו שוק חשמל שהוא צומח בקצבים לא חזויים. באותם שנתיים, כמות הטרוואט-אוור עלתה מ-70 ל-80. אני זוכר, אני קורא דוחות. אני כל הזמן קורא ומספרים נתקעים לי בראש, בסדר? התחזית צמיחה הגבוהה ביותר, הייתה 3% השנה. היינו אמורים להיות ב-74-75 לפי תחזית הכי גבוהה. אנחנו ב-80, אנחנו מביסים את הזה, וזה עוד לפני שטירוף הדאטה סנטר זה יתחיל, כי ישראל תהיה טירוף הדאטה סנטר, בסוף זה מקום כזה, כן. כמו מובלעת, שאפשר לשים שם דאטה סנטר, שאולי טיל יפגע ליד, אבל כנראה שדאטה סנטר יהיה בסדר, ומדינת חוק. אז אנחנו נמצאים בשוק, שהביקוש לאנרגיה הוא רץ קדימה. אנרגיה מתחדשת כשאתה מכניס אותה, אתה חייב לשים לב לשני דברים. וזה הרגולטור פספס, הוא יכול עוד לתקן, אבל בשביל זה הם צריכים או להקשיב, או ללכת וללמוד, להשקיע, לנסוע, לשבת בסמינרים, להבין איך עובדים שווקי חשמל באירופה. אני יצאתי עם כמה פעמים, שהם מוזמנים להגיע אלינו למשרדי נופר, נושיב אותם עם כל צוות המומחים שלנו וילמדו, נחבר אותם מומחים בעולם שילמדו, אבל הרגולטור חייב לשים לב לשני דברים. אחד, שהכניסה של המתחדשות תוריד את מחירי החשמל. עכשיו, היה לו כבר את הכלי הזה, והוא פשוט זרק את הכלי הזה לפח. איך היה לו את הכלי הזה? יש שני כלים שמשקי חשמל בעולם משתמשים בזה. אחד, זה מכרז. באירופה קוראים לזה CFD, Contract for Differences, כאילו אנחנו סוגרים איתך מחיר, תמכור בשוק, לא משנה כמה מחרת, בסוף שנה משלימים לך, או שאתה משלים לנו. אם חסר למחיר, אנחנו משלימים לך, אם מחרת יותר, אתה מחזיר לנו. אבל זה מכרז, יש לך ביטחון מדינה. והם יצאו במכרז, ב-2019, ל-PV+ אגירה, שזה יכול להיות החשמל הכי יקר, חשמל שהוא אצלנו רשום ב-80 אגורות, כן? לא 37 אגורות. והם סגרו את המחיר במכרז, 19.9 ו-17.45. מחיר, שאם את שמה אותו היום, משאירה את הפרויקטים האלה במכרז, את חוסכת מיליארד שקל בשנה למשק החשמל.
אם את משאירה את הפרויקטים האלה במכרז?
אם את משאירה את הפרויקטים האלה במכרז, את אומרת, מה הכוונה משאירה במכרז? זכו במכרז, איך יכול להיות שהם לא במכרז? רשות החשמל עשתה משהו מדהים. היא אמרה, אני מאפשרת לפרויקטים האלה לעבור להסדרת שוק. עכשיו, פה אולי שווה להגיד איזה משהו, הכלי השני שיש לרשות החשמל, להוריד את המחיר, לא מכרזים. שוק, אבל שוק אמיתי. מה זה שוק אמיתי? מה מחיר החשמל האמיתי ביצרנים? תגווה אותו. למה אני אומר שוק אמיתי? כי אם את מסתכלת על מחירי החשמל באירופה, נגיד 7/4/2024, או 2025, סתם דוגמה לתאריך, מה מחירי החשמל באירופה? כמעט בכל אירופה מחירי חשמל שליליים. הרבה מאוד שמש, צריכה נמוכה, לא חם, כן? עדיין אין מיזוג וכו' וכו'. הרבה מאוד שמש, יש גם רוח, אז גם הרוח עובדת. הרבה מידי אנרגיה. אז רוצים לחבות תחנות כוח. יש תחנות כוח שומרות, אני לא משתלם לי שיחבו אותי, כי יקר לי לחבות וזה. כן. בוא, אני אשלם לך. איך אני משלם לך? מחיר חשמל שהוא מחיר חשמל שלילי. אם הם היו עושים מחירים, שוק אמיתי, מחיר חשמל שלילי, מדהים. אם היו עושים מכרזים, מחירים נמוכים, מדהים, היו יודעים להוריד מחיר חשמל. הם עשו את הדבר המופרך הבא. יצרו הסדרה שהם קוראים להסדרת שוק, הסדרת השוק, הם ניפחו בצורה מלאכותית את מחיר החשמל בעונת המעבר, והם בעצם אמרו, עכשיו אנחנו מאשרים לכם, כל היזמים שזכו במכרז, לעבור להסדרת השוק. מ-20 אגורות תעברו ל-42 אגורות. אני הגשתי בגץ על הסיפור הזה. והיה לי אחד הימים שבאמת הכי זה היום הזה של הדיון בבגץ, שאתה יודעת, כולם מדברים על סבירות, זה, הנה, הייתה הזדמנות לבגץ להתערב בהחלטה של רשות. והיה שם את עמית, שהיום הוא נשיא העליון, אבל אז הוא היה זה. ואני גם הבנתי את המגבלה של בגץ באותו יום. כי פעם ראשונה שהייתי בבגץ. עכשיו, מה הייתה המגבלה? אני מסתכל, קודם כל אומר, זו מערכת שהיא סופר עמוסה. הם מתחילים מוקדם בבוקר, הם מסיימים מאוחר בלילה, יש מלא תיקים תוך כדי, תמיד נכנסים עוד איזה תיק, מה החלטתם לגבי הילד הזה? מה החלטתם? זה כאילו טירוף. אז אחד, אני אומר, אין אפשרות באמת להעמיק. שתיים, באו שם טובי בניה של תעשיית עורכי הדין. באמת טובי בניה. חצי מעורכי הדין שדיברו, לא יודעים מה הם מדברים. גיורא ארדינס, עורך דין מדהים, אומר, מה זאת אומרת, אם עכשיו תגידו להם לחזור מהסדרת השוק למכרזים, אז הם כבר בנו את זה לפי המכרזים, יגרם להם נזק. אבל הרגולציה אמרה, קודם כל תבנה בדיוק לפי הסדרת השוק, בדיוק לפי המכרזים, רק אחרי שגמרת לבנות, והם עוד לא בנו, רק אחרי שגמרת לבנות בדיוק לפי, נאפשר לך לעבור. זאת אומרת, זה לא זה לא אמיתי, זה משהו שהוא לא נכון. עורכי דין אחרים שהיו שם שהם כן מבינים, אז אמרתי, אוקיי, אז עורכי הדין חלקם לא מבינים, עורכי דין אחרים שכן מבינים, משקרים, כי אני יודע שהם מבינים, והם משקרים לבגץ, ואני יושב שם ואני אומר, זה מדהים. עכשיו יושב בגץ, ואז אמר, המגבלה השנייה של בגץ, בגץ לא מבין את המציאות, הוא מבין מה שטוענים בפניו.
כן.
ובאותו יום, הטענות, זה garbage in, garbage out, הטענות היו garbage, חלק לא הבינו, חלק שיקרו, בגץ אמר בסוף שהוא מעדיף לא להתערב, משכנו את התביעה, אבל זה היה, התביעה נגד רשות החשמל, וזה היה יום שוואו, חזרתי בערב ואמרתי לנדב, תקשיב, אני לא מבין למה אנחנו עובדים קשה, למה יצירתיות, למה זה, בואו נהיה מהמקורבים האלה, שמקבלים מתנות של מיליארדים, כי זו הייתה המתנה של מיליארדים לכמה יזמים, אבל הייתה טעות קשה מאוד של הרגולטור, הוא יכול עוד לתקן, אבל זה תלוי בעיקר בו.
ואתה מרגיש שזה, זאת אומרת, יש דיאלוג על הדבר?
לא, אני חושב שאני קצת איבדתי את הרצון לדיאלוג, כי ניסיתי פעם, פעמיים, הייתי אצל ביטן בוועדת הכלכלה, פעמיים וכו', לא הרגשתי שיש אוזן קשבת, יכול להיות שהיום אמיר שביט נמצא במקום שהוא כן רוצה, אבל לא זה. עכשיו, מחירי חשמל זה משהו אחד, הצד השני של האירוע זה העובדה שיהיה לנו חשמל בצורה רציפה. ופה אנחנו נמצאים בבעיה שהיא בעיה נוספת. מה קרה בספרד? ספרד, יש המון אנרגיה מתחדשת. יש מלא פאנלים סולאריים. כל ספרד צפה על ענן סולארי אחד, שברגע מסוים היה ירידה, לא משנה בגלל מה, בית חרושת שסגר, זה תחנת כוח שהורידה הספק או הולטה הספק, והמערכת יצאה מאיזון. עכשיו פה חשוב להבין, מערכת החשמל המסורתית, היא יודעת כל הזמן להישאר בסדר, אם יש איזון. בין הייצור לבין הצריכה, כשאם אנחנו מתבססים על תחנות כוח מסורתיות, התנודה יכולה להיות עד 5%. בבריטניה הייתה תנודה של 5%, אירוע היסטורי מפורסם, 5.1%, בריטניה נכנסה להעלתה של כמה שבועות עד שהם הצליחו להתאפס. וכשאתה נמצא בלי תחנות כוח, אתה נמצא רק עם מערכות סולארית, וזה מה שקורה, כי מחבים את התחנות כוח, אז התנודה היא כבר היא קטנה, היא לא 5%, היא יכולה להיות 1.5%. עכשיו, 1.5%, יכול להיות איזה בית חרושת לפלדה, שאם אתה פתאום סוגר אותו, זה 1.5% במאזן הספרדי, ואז בעצם כל הרשת יצאה מאיזון. עכשיו, למה זה קשה להחזיר את הרשת? כי עוד פעם, כשאתה מחזיר, אתה חייב להחזיר כל פעם איזון וצריכה, איזון בין הייצור והצריכה. אם נגיד, הבניין הזה עכשיו תהיה הפסקת חשמל, יחזירו אותו, זה בסדר, כי הוא פיפס במאזן הארצי. ומאוד מאוד הסתבכו. איך הם בסוף כן העלו מחדש את הרשת? הם התחברו למרוקו. כי מרוקו, יש לזה את המאזן שלה, לא יודע, נגיד, צריכה של 10 ג'יגה, ואז ברגע שהם חיברו את
כאילו,
ספרד...
הם כאילו חיברו, אבל למערכת עובדת.
למערכת
הם
עובדת.
הם כאילו גרמו למערכת
בדיוק.
לחשוב לצורך העניין שהיא
בדיוק.
עובדת.
אני אחבר אותך, אני מוסיף עכשיו עוד כפר...
אז זה רק כל הזמן השוליים.
אז זה עד 5% על המערכת המרוקאית. עד 5% על המערכת
אבל
המרוקאית.
אבל לנו אין למי להתחבר.
ולנו אין למי להתחבר. לכן תרחיש הספרדי במקרה שלנו הוא היום ונורא. הדרך להתמודד עם זה היא מאוד פשוטה. מתקני הגירה, שים מתקני הגירה, זה הדבר שהם עושים הכי טוב בעולם, להתמודד עם התנודות האלה, הם יודעים להגיב במילי שניות, הם עושים את זה בעשירית מחיר מתחנות כוח, תן למתקני הגירה לעבוד, הרגולטור לא נותן את זה, הוא רק שם את ההסדרים של הזה, בעוד 3 שנים, בעוד 5 שנים, אבל אתה לא יכול בעוד 3 שנים, בעוד 5 שנים, כבר היום בעונת מעבר, אתה כמעט 100% אנרגיה סולארית, תרחיש ספרדי שקורה עכשיו, הוא אירוע מטלטל, ולכן הרגולטור בישראל, יש לו 2 שגיאות מרכזיות, הוא מכניס הרבה אנרגיה סולארית, הוא לא משתמש בה להפחתת מחיר, ומצד שני הוא גורם לסיכון אדיר למשק החשמל, והוא חייב לעשות חושבים, כי כל תקלה שלא תהיה, היא תהיה עליו.
האמת זה, אני חייבת להגיד שזה די מטורף. כאילו לפעמים אתה, כאיש מקצוע, אתה מסתכל, אתה רואה שלא הולכים בדרך הנכונה,
כן.
וזה לא בידיך.
ואנחנו עוד פעם, חשמל מבחינתנו זה מים בברז, זה הדבר הכי מובן מאליו, אבל כשאתה עושה את השינויים הגדולים האלה, שמכניס אנרגיה מתחדשת, זה כבר לא מובן מאליו, אתה חייב לטפל בשכנים החדשים שהכנסת.
כן, יש המון, כמו שאתה אומר, זה מין מערכת איזונים שלמה כזאת של... כן. טוב. אני אחזור רגע לנופר.
קדימה.
איפה אתה רואה את נופר בעוד 3, 5, 10 שנים? זאת אומרת, אתה מרגיש שזה הולך לה, עם כל הדברים שדיברנו עליהם, והסברת גם על המודל, וגם באמת על הפיזור הגיאוגרפי, ו... איפה, תן לנו ככה לנסות להבין מה אתה מתכנן.
אז נופר של, האבידה של נופר 2024 היה 250 מיליון, האבידה של 2026, שנה מייצגת מה שפרסמנו בדוחות האחרונים, זה 1.25 מיליארד. אז אנחנו כבר נמצאים בשלב שאנחנו הולכים להיות חברה שהיא כבר חברה עם קשלו, שהוא קשלו משמעותי, כי עד עכשיו רק בנינו, 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 בנינו.
זה בדיוק, אגב, הדבר הזה שקצת הזכרתי קודם, כאילו, כאילו זורע, 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 ואז בבת אחת יש...
בדיוק, ועכשיו אנחנו בעצם הולכים לראות הרבה מאוד ג'יגוואטים של נופר שמייצרים, ומפה קדימה זאת תהיה חברה בעיניי שהיא ממוקדת קשלו, זאת אומרת, אתה מביא קשלו מהמתקנים, אתה יכול להיכנס, אם אתה רוצה להיכנס, אתה יכול כבר להיכנס עם cashflow שהוא לא שלך, כי אתה כבר עם המוניטין שיש לך, גם במוסדות הבנקאיים, וגם במוסדות שמעוניינות לבצע השאלת הון, לטובת הקמת פרויקטים, הלוואה וכו', יש לנו כבר סט כלים שהוא מתוחכם יותר, שיאפשר לנו באמת המשך צמיחה, שהוא המשך צמיחה בלי לפגוע בקשב, אבל רק להגדיל את cashflow. מבחינת טריטוריות, אני חושב שאנחנו צריכים ב3-4 שנים הקרובות, להסתכל ולראות אם אנחנו יכולים לעשות מהלך גם לאחת הטריטוריות באסיה. בסוף אני חושב שאירופה זה הכי נוח, זה קרוב, זה גם מדינות שמדינות, רובה מדינות קטנות, אז אתה מגיע שם כמו איזה גביר, ויש לך מעמד שהולך ונבנה, אבל גם להתחיל להסתכל על הכלכלות האסיאטיות, שזה כלכלות שהן סמוכות אלינו ומאוד מתפתחות. והדבר השני שאני חושב שאנחנו נצטרך להכניס, בסוף אנחנו חיים בעולם של נכסי אנרגיה. ואם אני מסתכל על, נגיד בעולם של, נגיד ברפורמת החיבורים בבריטניה. אז רפורמת החיבורים בבריטניה, מתוך החמישה ג'יגה, נגיד שתחליט להעביר איקס ג'יגה, ותשארי תגיד לי, אני רוצה שתשתמש בחיבור ליצור, אבל בלוז שהוא לוז יותר ארוך. אבל אם אתה משתמש בלוז הזה לצריכה, אז אני לא שם אותך בתוך המסלול הזה של רפורמת החיבורים, ואתה יכול לבנות מיד. ולכן אני חושב שאנחנו נתחיל להשתמש גם בחיבורים שיש לנו, בחיבורי רשת, כנכסי אנרגיה, שהם יכולים להיות גם נכסי אנרגיה לצריכה, שזה יכול להיות, במובן הכי פשוט, דאטה סנטרס, או נכסים של כלכלה, דיגיטלית, אבל בסוף, זה המקומות שאנחנו נשחק בהם, ביחס לנופר של היום, אני שואלת אותי מה השינויים, אלה המקומות, כשבמקומות שאנחנו נמצאים בהם היום, כבר נהיה במקום של נכסים שהם
מניבים,
שלים וכו', וכן, הסתכלות אחרת.
אגב, לא דיברנו כמעט בכלל על ריביות ועלויות מימון, רק ככה בשוליים. כשאתה ככה קם בבוקר לנהל את העסק, אתה יותר מטריד אותך עלויות המימון והריבית, או השינויים הרגולטוריים שיכול בוקר אחד לשים עליך רגולטור?
השינוי הרגולטורי. השינוי הרגולטורי זה רעידת אדמה, תמיד. ברגע ש... עכשיו, אם אתה מצליח לצפות את השינוי הרגולטורי, אז אתה מוכן כבר ליד הקניון החדש שיהיה ברעידת אדמה, כי אתה כבר מוכן שם עם המלון ליד הקניון, ואף אחד לא מבין למה אתה בונה מלון במדבר. ועשינו מזה קריירה, עשינו מזה הרבה מאוד, מההבנה של מה היו השינויים הרגולטוריים קדימה. הריבית, אנחנו נמצאים היום כבר, אני חושב, אם באותו ערב, בדצמבר 2020, שאני אומר לעצמי, נגמר עידן הכסף הזול, אני מסתכל עכשיו, אני מקדימה, ואני אומר, עידן הכסף המאוד יקר, הוא מתחיל להיגמר, לא יודע אם הוא מיד.
מתחיל להתקרב לסופו.
כן, מתחיל להתקרב לסופו, ואנחנו כן, וזה כמובן רוח גבית אדירה לתחום שלנו, שהוא בנוי על מחמים ארוכים ועל נכסים שמשאירים לך, אנחנו ב-16% אבידה לקאפקס, בעולם שמחיר החוב הוא 6, אז נשארנו בעצם 10, תחשבי שממוצע תעשייה הוא 10, אז נשאר בעצם 4, ואז כל אחוז הוא משמעותי מאוד בשווי של החברות וכולי בסגמנט.
זאת אומרת, דווקא האסטרטגיה אז, בהבנה שהכסף הולך להתייקר, של ללכת לפרויקטים עתירי רווח עם תשואה גבוהה, בעצם הוא עכשיו אפילו תקבל את זה בריבית דריבית.
נכון, היא מוכיחה את עצמה, ובסופו של דבר אנחנו, לגלישה חזרה לעידן הכסף, או המאוד מאוד זול או החצי זול, אנחנו כבר נגיע כחברה עם המון המון נכסים, ועם המון המון פייפלן ויכולת להקים פרויקטים, ועם מבנים פיננסיים מאוד משוכללים, שעודים לתמוך בזה בלי שימוש בהון החברה, שזה מבחינתי הדבר שאני הכי להקפיד עליו, שאנחנו לא משתמשים בהון החברה, אלא רק מקבלים כסף חזרה מפרויקטים ומפלטפורמות שלנו, והדבר הזה בסופו של דבר הולך לייצר נופר, שהיא נופר מאוד מאוד שונה מנופר של היום.
מעניין. טוב, נו, בוא נדבר על הפועל תל אביב.
איך הייתה התחושה של לזכות בגביח?
אני רוצה לקחת את זה דווקא מהפן העסקי, אוקיי? כמתבוננת מהצד. אתה יודע, הרבה פעמים באים אנשים עתירי הון, וקונים קבוצה, או קונים ערוץ תקשורת, קונים איזה הובי, ושופכים כסף, כי יש להם מלא. ולא נכנס לך לכיס או לחשבון הבנק, אבל יש איזה, לי יש איזושהי תחושה, ש... אני רגע אגיד, הם לאו דווקא מסתכלים, הם לא לאו דווקא, הם לא מסתכלים על זה בפן העסקי.
נכון.
הם לא מנסים לכפות על זה מודל עסקי, הם באים בהבנה שפה, פה מבזבזים כסף, אוקיי? ואתה די מהרגע הראשון בהפועל תל אביב, מתנהג כמו יזם שהגיע לאירוע, אני לא יודעת אם אתה חושב שתרוויח בזה כסף, אבל אתה מנסה לא מעט, אבל... לשפר את המודל העסקי, שהוא נכון. בגדול די היה שבור. וזה משהו שהוא מאוד שונה בנוף.
מאוד.
אתה, אני מניחה שאתה עושה את זה ממש במודע, זה ממש לא קורה במקרה.
נכון.
אבל איך אתה רואה את הדבר הזה? זאת אומרת, מה הניתוח שלך?
תראי, קודם כל אני חושב שאת התקופה שלי בהפועל תל אביב, צריך לחלק לשתי תקופות. תקופה אחת זה...
זו תקופה קצרה, כבר מחלקים אותה לשתיים?
כן, כן, אבל אני חושב שהקו החלוקה הלך מאוד ברור. הכמה שבועות שלפני השביעי באוקטובר, ומה שקרה אחריו. כמה שבועות לפני השביעי באוקטובר, אני אמרתי, אני שם 30 מיליון שקל, מקסיום כמה מיליונים בשנה, 5 השנים הקבוצה תרוץ, ופה זה יכול להיות, כמו שאת אומרת, מעין הובי כזה. אתה לא יותר מדי נכנס למעורבות, נותן להנהלה הישנה להמשיך לנהל, פחות אכפת לך, ואתה נמצא שם. ברגע שהגיע השביעי באוקטובר, הבנתי את המשמעות האדירה של הקבוצה עבור קהילת האוהדים. הבנתי כמה הדבר הזה הוא באמת בשנה מאוד שחורה, כי אני חושב השביעי באוקטובר זה מבחן לאנושיות שלנו, כן? מי נתקל בכלל באירוע כזה? מי דמיין שנתקל באירוע כזה בימי חיינו? ואז אתה מבין כמה הדבר הזה יכול לשמח אנשים. אני זוכר שיחה שלי עם אלי עזור בשבוע אחרי, כשהוא הוא שידר בצ'רלטון את המשחקים.
כן.
ואני לא יודע מי זה אלי עזור בשלב הזה, אני מתקשר אליו. אני אומר לו, תקשיב, יש לי הרבה מאוד אוהדים שהם גויסו. אין, הקבוצה בשבילם זה החיים שלהם, זה השמחה שלהם בטח בתקופה הזו. אני רוצה שהם יוכלו לראות את המשחקים. אתה דורש תשלום. תגיד לי סכום להביא לך מיליון, חצי מיליון שקל, תגיד לאן אני מעביר לך, תפתח את הערוץ. שתיקה של 30 שניות, אני לא יודע מי הבן אדם, אף פעם לא דיברתי, היום אנחנו חברים, באמת נשמה שלי, אלי, ככה אני אוהב אותו מאוד. אבל אז אני לא יודע מי זה, 30 שניות שתיקה, ואני שומע אותו נושם, ואז אומר את המשפט הבא, אתה חושב שאתה יותר פטריוט ממני? הערוץ פתוח, ביי, וסוגר את הטלפון. אתה מבין את המשמעות האדירה שיש לדבר הזה? ואז, מבחינתי, זה הפך להיות, אוקיי, כזה דבר חשוב, אני צריך להתייחס יותר ברצינות. אני, כשאני מתייחס כעסק, זו מחמאה, כן? זה לא, זה, לפילנטרופיה, זה כאילו, אל בזבז לי את הזמן. אני תמיד אומר, כל פעם שאני תורם בבית חולים, אומרים לי תודה רבה, אני אומר, תודה רבה שאתם מאפשרים לי, בכמה שניות של הפעולה של העברה בנקאית, להשתתף במה שאתם עושים, אבל אני לא משקיע זמן ב... ברגע שזה עסק, אני משקיע שם את עצמי, את הזמן שלי, את היצירתיות שלי, את המחשבה שלי. וההבנה, לאט לאט שמתגבשת אצלי, זה שבעצם הכדורסל בישראל שבור, שזה אני חושב, מהר, אבל גם כעסק, לא רק כספורט תחרותי, הכדורסל האירופי שבור, אבל שרגע השבר הזה הוא שבר מובהק, ולכן זה לא רק משהו שאני מנתח וזה, אלא מהר מאוד זה יהיה מובן, ולכן צריך להשקיע פה לבנות קבוצה שהיא קבוצה תחרותית, להשקיע פה הרבה, להפוך אותה לעסק שהוא גם עסק שייצר הכנסות, ולערוב להזדמנויות עסקיות שמגיעות, בין אם זה כניסה ליורליג, שצריכו להיכנס, ובין אם זה כניסה ל-NBA אירופה, שברגע שתגיע, אז באמת לשים את הפועל בטופ-טופ העולמי שיכול להיות, אבל גם מבחינה עסקית, להפוך אותה למשהו שהוא הרבה מעבר לכל דמיון שכל מי שאי פעם חשב כמה... בוא נגיד, גם את, גם אם אני אגיד לך עכשיו, NBA, נגיד NBA אירופה נכנס, הפועל תהיה זה, אז הפועל תהיה שווה 3-4 מיליארד דולר. מי בכלל יכול לדמיין את זה, כן? זה משהו שהוא, משהו שהוא שונה מאוד מכל מה ש... כל מה שחשבנו. אבל בתפיסה שלי כן, זה צריך להיות כמו עסק. אני גם רואה את זה שאת השנה הקודמת, הקיץ האחרון, זו הייתה שנת ה-GM שלי, שאני שיחקתי במנג'ר, נתתי לאוהדים עכשיו אתגר לפני כמה ימים, שאיך אתם מחזקים הכי טוב את הקבוצה ב-7 מיליון יורו, זה 250 אוהדים השתתפו, קיבלתי את זה, אני צריך לבחור איזה שלושה צוותים, כי הבטחתי שאני אתן להם פרס. אבל שנה אחורה אני הייתי ג'ים, אני הייתי ג'ים, כן? יחד עם אינס, הוא עזר לי וזה, אבל אני שיחקתי במנג'ר. הבאנו שחקנים וכו' וכו', בנינו קבוצה, החלפנו, הבאנו מאמן, בנינו קבוצה שזכתה ביורוקאפ, שזה דבר מטורלל. אני כשאני רואה את הגביע היורוקאפ הזה, מה יש לי בראש? כן, זה כמו שיש לי חבר, תמיד אומר, איך יהודי נכנס להצגה? נכנס, הוא אומר, אוקיי, כמה שורות, כמה זה מכפיל, אני שילמתי 200 שקל, נכון?
כמה עשו בה?
כמה עושים פה, כמה כסף עשו פה, אני מסתכל על זה, אני סוחם את התקציבים של כל קבוצות היורוקאפ, אני אומר, 180 מיליון יורו. הדבר הזה שיש לי במשרד עולה 180 מיליון יורו, כי זה הכסף שניסו להשיג אותו, ולא צריך הובינו אצלי במשרד, אז קודם כל, לשמוח. והשנה הזו זה השנה שאני צריך להיות ה-CEO, כן? כאילו, שכמובן נצחי, אבל אני אומר, כאילו, היזם, הזה שבאמת הופך, מנער את האירוע הזה, כי אנחנו מסתכלים קדימה, אני רוצה תקציב של 160 מיליון שקל לשנה. שנה שעברה הייתי ב-100. רוצה תקציב של 160 מיליון שקל. וחסרות לי 20 מיליון שקל שמכבי מקבלים מזכויות שידור.
מהיורוליג.
אז אני בפער של לפחות 80 מיליון שקל, מאיפה אני מביא הכנסות נוספות כאלה? אני אכניס שותפי הון נוספים, אבל בלי קשר, אני חייב שמבחינת הכנסות, אנחנו נדע לייצר הכנסות, מספונסרים שהיום מ-X הם צריכים לעלות ל-4X ו-5X, ממנויים שאנחנו במנורה, ואנחנו גם נמכור מנויים קצת יותר יקרים, כי זה יורוליג, ויש יותר משחקים, כן. אבל גם מדברים מרעיונות חדשניים, אנחנו הולכים לפתוח את הפועל טיווי, שזה בעצם תהיה אפליקציה, שדרכה נוכל לייצר תכנים, וכל מי שירצה, ואני מת לראות את קהילת הפועל עם 300 אלף האיש שסיפרו לי, שכולם מתחברים לאפליקציה, ונוכל דרך זה לייצר הכנסות נוספות, רעיון של ממברשיפ, שזה כאילו מעבר למנוי, מה שקורה הרבה במועדני ספורט, במועדני כדורגל, ועוד כל מיני רעיונות יצירתיים, אז השנה זה באמת לקחת את הפועל ולהעלות אותו קומה מבחינת עסק. איתודיס ידאג לזכות, לעלות לפנפור, לזכות ביורוליג מבחינתו.
זה הרף ציפיות.
כמו שהוא מסביר לי, אני מאמן עם האחוז ניצחונות הכי גבוה, 71.2, ומבחינתו הוא...
זה ברור.
זה ברור. המלון בפנפור, הוא כבר הזמין אותו, כן? ואני צריך לדאוג ל... לזה שיהיה לו מספיק כסף בשביל האירוע הזה, בלי שזה להמיס על עצמי עוד ועוד, כמו שהיה בשנה האחרונה, אלא באמת גם לתת לאחרים להשתתף, אבל גם לתת למועדון להתחיל לשאת את עצמו.
טוב, אז בתור אדומה שרופה שהיה לה מפתח לאוסישקין, אני כבר אמרתי לך, כל מה שזה במילה אחת זה תודה. אני חושבת שאתה עושה משהו מדהים בגודלו, ועל אף התנגדויות כאלה ואחרות בדרך, כי בסוף אתה כאילו מתנער בחנות חרסינה, לפעמים אנשים רוצים שזה יישאר מה שהם מכירים, ולא כולם פתוחים לשינויים, אבל בעיניי זה אדיר, זה שזה קרה השנה, זה...
בשנת מלחמה.
באמת, שנת מלחמה, עם כל האנטי שאנחנו במקומות מסוימים בעולם מקבלים, יש בזה איזה...
ולנצח בדרך טורקיה אחת, ושתי ספרדיות, הרבה מאוד אנטישמיות באירוח שם, אבל בסוף אין... אין כיף גדול יותר מאשר לנצח ולקחת הגביע. המנכ״ל של היורוליג, מוטה יונס, הוא התראיין טלוויזיה ספרדית, אז יצא לו משפט, הוא דיבר זה וזה, ואז הוא אמר, כן, ציפינו שוולנסיה תהיה ביורוליג שנה הבאה, אבל סדלי ולנסיה לוסט. עכשיו, על הסדלי ולנסיה לוסט הזה, איתודיס רוצה להרוג אותו. סדלי ולנסיה לוסט, הפילי, הפועל וואן, הפילי הפועל. יש גם הרבה אמוציות, וזה גם נחמד, האמוציות של הספורט זה דבר מאוד מאוד נחמד.
כן, לפעמים בסוף האקסטרה, נכון. אתה יודע, ראו את השמחת משחק של השחקנים, הזרים והישראלים, זה באמת נכון. היה משהו שמאוד
ואנחנו הולכים לעוד שנה מאתגרת, כי כמו שחוטים הסבירו לנו, משחקים לא יחזרו כנראה כל כך מהר לישראל, ואנחנו צריכים למצוא איפה אנחנו מתמקמים, ואיך עושים את זה בצורה, כי עוד פעם, מכבי נגיד שנה שעברה, היא התעסקה רק בדבר אחד, לשרוד, לעבור את השנה.
כן.
אבל אנחנו לא באים להעביר שנה ביורוליג, אנחנו רוצים לזכות.
אבל אתה
הרבה,
לא...
זה הרבה יותר קשה.
אתה מסתכל על מה קרה למכבי בשנה הזו, ואתה לא חושש, כאילו לפעמים זה פשוט הנסיבות של לא משחקים בארץ, שמביאות אותך לשם.
אבל, ומצד שני, השקעת בעלים מינימלית.
כן.
וברגע שזה קורה, אז ברור שזה ייפרם. עכשיו, אני פה לא מתכוון...
כן, אבל כשהמשחקי יורוליג לא בארץ, אז אין מנועים יקרים, ואין, זאת אומרת, חלק מהמנועי צמיחה שלך לא פשוט לא יקרו.
חד משמעית. אתה, ואז צריך למצוא הערכות לזה והערכות לזה. יש משחקים, אין משחקים. אירוע מורכב, אבל אפשרי לביצוע.
אופר, תודה רבה ש...
תודה רבה.
שהגעת, נעמת לי מאוד. אנחנו נסיים כאן, אני הייתי גת מגידו, תודה רבה שקשבתם לנו, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.